ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף עין תת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, בערך באמצע העמוד, אפשר גם לספור 19 שורות מלמעלה. זה הזמן גם להזכיר שיש להצטייד עם ספר ציורים, כך המלצנו כבר מתחילת המסכת, ואנחנו גם המלצנו על הספר פירוש חי, וכעת לפתוח ציור מספר 66. בפתיחת המשנה יהיה התייחסות למה שנקרא מטבן, והזכרנו את זה גם בשיעור הקודם. בשוליים, תחת הכותרת נושא, ואנחנו מציינים בתוך סוגריים שזה ממשיך עד עמוד ב', מטבן, לשון תבן, אוסף או גדיש, ערימה של תבן ל מאכל בהמה, מטבן, שבין שתי חצרות. אחד, דיני אכילת הבהמה לגבי התבן. שתיים, שיהיה גובה התבן 10 טווחים, דים לא, בטלה המחיצה ומערבין אחד ולא שניים. המושגים האלו הזכרנו לא מעט פעמים בדפים הקודמים. בכל אופן, אם אין מחיצה בגובה 10 טפחים, אז שני החצרות נחשבים כרצף אחד, ובכך אי אפשר לעשות שתי עירובי חצרות נפרדות. המשנה, מטבן שבין שתי חצרות גבוה 10 טפחים, והמטבן הזה, כפי שאתם יכולים לראות בתמונה, בציור, הוא לאורך שני החצרות, הוא מהווה מחיצה בין שני החצרות בגובה 10 טפחים, מערבים שניים ואין מערבים אחד, הם שני חצרות נפרדות. אילו מאכילים מכאן ואילו מאכילים מכאן? רש"י כתב, מאכילים מן התבן לבהמתן, ולא חיישינן דלמה ממעיט תבן מ10 דהביא לה חד הרשותה. אם זה היה קורה, אז זה הופך להיות רשות אחת, כמו שכבר הזכרנו היום. ואסרי ההדדי, אם זה שתי חצרות שהופכים להיות רשות אחת, אז אחד אוסר על השני, אם לא עושים איזה תיקון, איזה עירוב. ולא מסקי עדתי הוא, מטלת לי בחצר, וזה לא יעלו עדתם, או לא ישימו לב שזה נהיה נמוך. כל זה לא חיישינן, ולכן אנחנו מאפשרים האכלת הבהמות משני הצדדים. דעה אפילו אם את היא לא הווה מיעוט על פני 10 אמות ויותר, גם אם גובה המטבן יורד, אבל הוא יורד, דהיינו להיות פחות מ10 טפחים, אבל הוא לא יורד במשך לאורך 10 אמות, אז לא אסי, עד 10 פתחה הווי, זה נחשב פתח בין שתי החצרות, אז כל חצר עדיין יש לה זהות נפרדת, ואין בהמה ממעטת כל כך באכילתה בשבת אחד, לכן לא צריכים לחשוש. ולכן שורה תחתונה, מאכילים, אפשר להכיל את הבהמות משני החצרות. נחזור למשנה, ציור מספר 67. נתמעט התבן מ10 טפחים, מערבין אחד ואין מערבין שניים. אומר רש"י, נתמעט התבן, כלומר מהגובה שנהיה עכשיו פחות מ10 טפחים, על פני רוחב כל החצר, או במשך 10 אמות ועוד. אז זה נקרא פרצה. אז מערבין אחד, אם נתמעט בחול. אז אם זה קרה בחול, ואז בכניסת השבת זה המצב, אז מעווין אחד, צריכים להתייחס לשני החצרות כחצר אחת, ועושים עירוב חצרות ביחד. הגמרא, אמר רב הונא, ובלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויאכיל. מה שכתוב במשנה, ומאכילים את הבהמה, שהבהמה באה ואוכלת, ולא שהבעלים ייקחו מהתבן בידיים וישים לתוך סל, כלי, קופה. אומר רשי שלא ייתן, יש ברשי הזה שני לשונות, ולכן אתם רואים בגמרות המסומנות מספר אחד פה ובעוד כמה שורות לישנה אחינה עם פס מפותל מתחתיו ואז שתיים. אז אומר רשי שלא ייתן בידיים לתוך קופתו, דילמה שקי וטובה, אולי ייקח הרבה וממית לי מעשרה, וכמה מטלטל בחצר האוסרת, ואז יוצא שאתה מטלטל בחצר שנאסר. ומה אכילין, המילה הזאת דקטני במעניתין, שהבהמה באה ואוכלת, והתם לא חיישינה לדילמה ממית, זה בהמה קלי קלי אחלה, כמו שהזכרנו מוקדם יותר, הוא אוכל מעט מעט. יש עוד לישנה ברשי, לישנה חינה, מה הפירוש לא ייתן לתוך קופתו? משום דמוקצה, מאתמול למחיצה זו. התבן הוא נחשב חלק מהמחיצה, היא המחיצה, היא מוקצה למחיצה, ובכך איננה עומד למאכל בהמה, ולכן אתה לא יכול לקחת ולטלטל את התבן בידיים. נחזור לגמרא. אחרי שרב הונא הסביר שמאכילים של המשנה, שהכוונה שהבהמה באה ואוכלת, ואתה לא שם, אתה לא מטטל, לא שם את התבן בידיים לתוך כלי. הגמרא שואלת, ולעוקמי שרי, ולהעמיד את הבהמה, אתה על אצל התבן, אתה אומר שזה מותר, ולא גוזרים שמה הבעלים ייקחו בידיים את התבן. והאמר רב הונא, ונשים לב שכבכבנו רב הונא, כי אנחנו מעלים בעצם קושיה על דברי רב הונא שנאמרו מקודם, אז רב הונא על רב הונא. אז ואמר רב הונא, אמר רבי חנינא, מעמיד אדם את בהמתו על גבי עשבים, כלומר עשבים שהם מחוברים, על גבי עשבים בשבת, ולא חוששים שהוא יעקור אותם בידיים, ואין מעמיד אדם את בהמתו על גבי מוקצה בשבת, כי אז גוזרים שם הוא ייקח בידיים. אז איך לפני כן נאמר על ידי רב הונא, או כך יש להבין מתוך דברי רב הונא, שכל הבעיה הוא מאכלה בידיים, אבל להעמיד את הבהמה אצל התבן זה מותר. רואים כאן שרב הונא עצמו אומר לא לעשות כך, שמה ייקח בידיים. הגמרא עונה, מה שרב הונא בפתיחה אמר שלא ייקח בידיים, אבל מה כן? לא שאתה מעמיד את הבהמה אצל התבן, אלא דקאים לה באפה, אתה עומד כאילו חוסם את הדרך של הבהמה, ואז לאו יחלב הבהמה הולכת מעצמה, כי אין לה ברירה, הולכת לתבן. אנחנו נסתכל ברשי בשורה מתחת לגמרא, דקאים באפה מתניתים לאו דמוקים לה בידיים, שאתה מעמיד את הבהמה על התבן בידיים, אלא קאי בפה, אתה חוסם את הדרך של הבהמה שלא תלך במקום אחר. רק נוסיף שאתה מול הבהמה לאו דווקא אצל התבן, אתה אפילו מרוחק מהתבן, אבל מה, אתה חוסם את דרכה שאין לה ברירה ללכת במקום אחר, והיא הבהמה עצמה, אז לאו היא אחלה. וכולי היי לא גזרין רבנן, ועד כדי כך שגם זה נאסור זה לא, זה מרחיק לכת. תרתי משמע. אנחנו חוזרים לגמרא. והגמרא שואלת, ותשימו לב, סימנו את השורות הבאות בערך 9-10 שורות הבאות כקושיה ארוכה. ולא ייתן לתוך קופתו תבן, והתניה, ציור מספר 68. בית שבין שתי חצרות, ומילאו תבן. מערבין שניים ואין מערבין אחד. אותו בית שמלא תבן חוצץ בין שתי החצרות, ולכן כל חצר עושה עירוב חצרות בפני עצמן. זה נותן לתוך קופתו ויחיד, וזה נותן לתוך קופתו ויחיד. תשימו לב, כבכבנו את האמירה הזאת, כי מכאן רואים הקושיה. ממשיך הגמרא, נתמעט התבן מעשרה טפחים, שניהם אסורים. כיצד הוא עושה? נסתכל ברש"י, שורה שלישית מתחת גמרא, כיצד הוא עושה להתיר מיד את האחד. אמרנו שאם גובה התבן באותו בית שחצץ בין החצרות, הגובה נתמעט מעשרה טפחים, אז מה עושים עכשיו? נועל את ביתו הפתוח לאותו בית, ומבטל את רשותו. אז כאן שתי פעולות, יש נעילת הבית וגם ביטול רשותו. ולכמן בעמוד ב' פרך הגמרא תשאל, תרתי, למה לי נעילה וביטול? למה צריכים שניהם? למה לא מספיק פעולה אחת? חזרה לגמרא, שוב פעם, אם נתמעט מעשרה טפחים, אז כיצד הוא עושה? נועל את ביתו ומבטל את רשותו. הוא אסור וחברו מותר. ציור מספר 69. וכן אתה אומר, בגוב של תבן שבין שני תחומי שבת. רש"י, בגוב שבין שני תחומי שבת, מה זה גוב? בור רחב, להכניס פה תבן, ואם בין שני תחומים הוא, אותו בור מלא תבן הוא במקרה נמצא בין שני תחומים. חציו בתחום עיר זו, וחציו בתחום עיר זו, אלו נוטלים ואוכלים מתוך תחומן ביום טוב, וכן אלו, ואין חוששים שמה אלו ייקחו מן התחום השני. חזרה לגמרא, קטני מיד, ציטוט מתוך הברייתא שלמדנו עכשיו, זה נותן לתוך קופתו ויחיד, וזה נותן לתוך קופתו ויחיד. מכאן הקושיה מה שנאמר מקודם. מקודם רב הונה אמר בתחילת הגמרא, באמצע אמור לומר, הוא בבד שלא ייתן לתוך קופתו, וכאן אנחנו רואים שזה נותן לתוך קופתו בדיוק נגד רב הונה. אמרי, הגמרא עונה, המקרה של בית שונה לגמרי מהמקרה של המתבן בין שתי חצרות. כשמדובר בבית אנחנו יכולים להקל יותר, למה? בית, כיוון דעיקה תקרה, יש תקרה מעל, כי מפחיד כשיורד גובה התבן, מין קירה עליה מלכה, ניכר, כי יש לו, נקרא לזה יחסיות, ביחס ל, ביחס לתקרה, אז רואים שהגובה של התבן נתמעט. הכה, במשנה שלנו, מדובר במחיצה מתחת כיפת השמיים, מחיצה שחוצצת בין שני חצרות, אבל אין לך את התקרה שהוא יכול להיות המד לראות את הנמכת המחיצה. אז זה כוונה הכה במשנה, לא מינקרה למילתא, לא ניכר העניין, ולכן במשנה אנחנו מחמירים ומגבילים כמו שהסברנו באריכות קודם. נתמעט התבן מעשרה טפחים, שניהם אסורים. אנחנו ראינו את הציטוט הזה מהברייתא, לכן יש לנו חץ מפותל אצל הגמרא, אפשר לחזור בערך 10 שורות לראות מאיפה זה מצוטט. אז אם התבן נתמעט מעשרה דרכים, אז שניהם אסורים. העשרה, אם גובה התבן שבאותו בית שבין שני החצרות הוא בגובה עשרה, שרי. אין חצר אחת אוסרת על השנייה, שניהם מותרים. ואף אגב, דמידלי תקרטובה, למרות שהתקרה הוא גבוה משמעותי מעל ראש אותו תבן. יש חלל גדול, חלל אוויר בין ראש התבן שהוא בגובה עשרה והתקרה של אותו בית. שמע מינה, האם יש להסיק מכאן תשובה לעניין, לסוגיה שראינו מוקדם יותר במסכת. אז האם שמע מינה, האם יש להסיק הדבר הבא, מחיצות שאין מגיעות לתקרה שמן מחיצות? נסתכל ברש"י, שמע מינה, שמת מינה מחיצות, שתי שורות מסוף העמוד, המפסיקות בבית ואין מגיעות לתקרה שמן מחיצות. האם נגיד כך? ותיופתא דמדיאמר בפרק הדר גבי חמש חבורות ששבתו בתרטלין ובמחיצות עשרה שרו בית הלל, ומשום דאין מגיעות לתקרה לא מפלגי דיורין, האם מכאן נשמע מסקנה שלמרות שהם לא מגיעות לתקרה הם נחשבים מחיצות? הגמרא מגיבה, יש אביי ורבונה ברב ישוע בשוליים תחת הכותרת תת עשה, התחלנו אותו כבר, מחיצות שאין מגיעות לתקרה היא נחשב מחיצה. תחת הכותרת מבנה, אתם רואים את הפס הכפול, תשובות להסביר למה אין להסיק מהברייתא דליאל את המחיצות שאין מגיעות לתקרה הוויין מחיצות. אומר הגמרא, אמר אביי, הכה בבית 13 חסר משהו עסקינן, ותבן 10. אז המרווח בין ראש התבן לתקרה הוא פחות משלושה טפחים. אז זה שיעור לבוד, וממילא אי אפשר להגדיר אותם כאין מגיעות לתקרה, מאחר שהתבן והתקרה הם תוך שלושה טפחים, זה כאילו כן מגיעות לתקרה. אז אין מה להסיק מכאן לשאלה מה הדין של מחיצות שאין מגיעות לתקרה. ורב הונא ברבי ישוע אמר אפילו תימא בבית 10. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בתבן 7 ומשהו, דכל פחות משלושה כלבוד דמי. אז אפילו רב הונא ברבי ישוע הוא משמיע אותו עיקרון של הבית, אבל מה, התבן הוא לא 10 בכלל, התבן מדובר בבית שבתוכו התבן הוא 7 ומשהו בלבד. בשלמה על הבית היינו דקטני מ-10. בברייתא שעליו אנחנו מתייחסים נאמר שנתמעט התבן מ-10 טפחים. זה מסתדר עם הסבר של הבית שדיבר על בית שמלכתחילה התקרה הייתה 13 חסר משהו והתבן 10, ואז הברייתא מתייחסת לנתמעט מ-10. אבל אלא לרב הונא ברי ויהושע שגובה התבן רק 7 או משהו, מהי מ-10? מה פירוש נתמעט מ-10? זה לא היה אפילו 10 מלכתחילה, היה רק 7 או משהו. הגמרא עונה מתורת 10. תורת 10, כתהיינו דין מחיצה, מה שחוצץ הוא 10. אז גם אם מדובר בתבן שעצמו היה 7 ומשהו טפחים, אבל הוא בתוך 3 מהתקרה, אבל סך הכל מדובר בתורת 10. שניהם אסורים. יש לנו כוכבית, וזה מחזיר אותנו סוף פעם לברייתא, בעמוד א', משם שם נאמר שאם נתמעט התבן מעשרה טפחים שני החצרות אסורים, אם מה שהיה בבית כבר לא מהווה מחיצה, שניהם אסורים. כך ראינו שאם בשבת המפלס הגובה של התבן שבאותו בית בין שני החצרות ירד מתחת לעשרה טפחים, שני החצרות אוסרים זה על זה. רשי כאן אומר שניהם אסורים, ליאי קאי דקטני נתמעט התבן מעשרה עשרי הגדי. וזה מביא את הגמרא לשאול שאלה, שמע מינה, האם יש להסיק מכאן דיורין הבאים בשבת עשרים? גם זה סוגיה שנגענו בו בעבר, ונפנה לרשי, שמע מינה דיורין הבאים בשבת כי הכה, כמו במקרה הזה דאמש בכניס לפני כן, דהיינו ביום שישי, לא היו דיורים אלו שולטים מן התבן והלאה, ועכשיו הם שולטים בכל הבית. רשי ממשיך, עצורים, ולא אמר, ולא אומרים שבת הועיל והותרה, הותרה בכניסת השבת שני החצרות היו נפרדים על ידי התבן שבבית שבאמצע. ופלוקתה היא בפרק כמה, גבי שיירה שחנתה בביקה, כפי שאמרנו מקודם, נגענו בשאלה הזאת, האם דיורים הבאים בשבת, כמו שכאן השליטה על התבן נהיה שליטה גמורה באמצע שבת, כפי שרשי אמר מקודם. הגמרא דוחה לא להסיק מסקנה שדיורין הבאים בשבת עושים על מה דילמה דאימת מאתמול, לא לפי מה שקרה בעיצומו של שבת, כי מה שקורה בעיצומו של שבת ניתן לומר כמו שהוזכר ברשי ששבת הועיל והותרה הותרה, בכניסת השבת עדיין היה הפרדה. אז מה שאנחנו רואים בביתה ששניהם אוסרים זה בגלל מה שקרה מערב שבת כבר. כיצד הוא עושה? נועל את ביתו ומבטל רשותו. שורת רמה תרתי, למה צריכים שתי פעולות כדי לגרום להתר לאחד מהם? הכי כמה, או נועל את ביתו או מבטל את רשותו. ואי בעת אימה לעולם תרתי, אז השאלה למה צריכים שניים? תשובה, כיוון דדש בי עתי לתותולי, מאחר שהתרגלו לכל אחד לקחת מהתבן בזמן שהתבן היה בגובה הדרוש, הם התרגלו לקחת, ולכן במקרה שזה ירד והתפתל המחיצה הזאת, אז צריכים להחמיר כדי ללחום, להתאמץ נגד ההרגל. נסתכל ברשי, היבה איתם על העולם תרתי, ולעניין היתר חברו בחדה סגי, דהיינו אתה נועל את הדלת או אתה מבטל את הרשות, החבר החצר השני בזה מותר, מספיק פעולה אחת. ומי הוא לדידי לזה עצמו שהוא מבטל את רשותו ובשביל עצמו באי למעבד ההרחקה, צריך לעשות יותר, דלא ליתי לטלטולי. והוא הדין דסביר אלי להי טענה בכל מבטלי רשות דבאי לנו. אז רשי מוסיף שלפי הברייתא כאן כל מקום שמדובר בביטול רשות צריכים גם כן לנעול. הוא אסור, ממשיך הגמרא, גם זה מהברייתא שבעמוד א', הוא אסור וחברו מותר. אחרי שאחד ביטל את רשותו ונעל את דלתו, אז אומרים הוא אסור וחברו מותר, פשיטה. האם היה צורך להגיד דבר מפורש שהוא כל כך פשוט שהחברו מותר? לא צריכם. אנחנו כן צריכים את הברייתא, את האמירה שבברייתא, תהדר אידך ובאתי לחברי. אחרי שא' ביטל לב', ב' חזר וביטל חזרה לא', והכמשמלן, והברייתא משמיע לנו, דאין מבטלין וחוזרין ומבטלין. אגב, גם זה סוגיה שנגענו בעבר, אבל זה המסקנה מכך שהתנא אומר הוא אסור וחברו הוא מותר, וזהו, אין להחזיר את הגלגל, שאותו שנהיה מותר הוא עכשיו יוותר חזרה את רשותו לראשון, זה לא. בסוף הברייתא בעמוד א' ראינו, וכן אתה אומר בגוב של תבן שבין שני תחומי שבת. הגמרא שואלת פשיטה, שואל רש"י, מסביר את השאלה כאן, פשיטה, מהי אולמי דתחומין מחצרות, מה יותר חזק בעצם תחום ממה שאמרנו כבר בעניין מחיצות? והדרבנן היא, כמו שמחיצות בין שתי חצרות וכל הדינים הקשורים לטלטול בחצר הוא דין דרבנן, גם דין תחום הוא דרבנן, כמו שראינו לנכון להקל בתבן בגובה 10, ניתן להקל גם כן לקחת מאותו בור מהתבן שבתוך התחום שלך. אז מה אם מלמדים את הדין אצל חצרות שיש היתר לקחת מהתבן שבצד שלך, אז גם אצל הבור באמצע שני התחומים, אז למה צריך ללמד דבר כל שאנחנו יכולנו להגיע אליו בעצמנו? הגמרא אומרת לא צריך, אני צריך את מה שנאמר בברייתא בעניין גוב של תבן בין שני תחומי שבת לרבי עקיבא, כלומר תחומין דאורייתא, איסור לצאת מעבר לתחום שבת הוא איסור דאורייתא. מהו דתימה לגזור דלמאתי לחלופי? היה מקום לפי הגישה הזאת, לפי רבי עקיבא, לגזור, לא לקחת מאותו גוב שבין שני תחומים, שמה תבוא לקחת מהצד הרחוק יותר, דיינו מחוץ לתחומך, כמה שמלן שלא חוששים מפני זה. רש"י כותב, מהו דתימה נגזור דמעתי לחלופי וליקח מתחום שאינו שלהן, וכעברי הם עוברים בכך עד דאורייתא. אז כמה שמלן שלא חוששים, גם לפי רבי עקיבא ניתן להטיל לקחת מאותו בור מהצד שקרוב שבתוך התחום שלך. משנה, כיצד משתתפים במבוי? דיברנו על עירובי חצרות, נדבר כעת על שיתוף מבואות, איך עורכים את השיתוף מבואות. מניח את החבית ואומר, הרי זו לכל בני מבוי, הוא מזכה להם על ידי בנו ביתו הגדולים, דהיינו אתה מעביר את החבית לאנשים האלו, הבן שלך, הבת שלך, שהם מעבר לבר מצווה, בת מצווה, הם גדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העברים, ועל ידי אשתו, אבל אינו מזכה, לא על ידי בנו ביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, מפני שידן כידו. כדי שיהיה זכייה, זה צריך לצאת מרשותך. לא כאילו אחד שם, לוקח מכיס ימין ושם בכיס שמאל. זה ביטוי, אבל זה מתאר מה שקורה אם מדובר בבנו ביתו הקטנים, או עבדו ושפחתו הקטנים, שהם נחשבים ברשותך. רשי אומר, אומר ממש בקיצור שידן כידו, היד של הבן הקטן הוא כידך, ולא זכייה היא. הסברנו מקודם שזכייה עניינו שאתה מוציא את, ה, את, את הפריד שאתה רוצה לזכות אחרים בו, אתה מוציא אותו מרשותך. אומר, לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, שיעור הגבעה כשמזכה השיתוף מבואות לאחרים. המשולשים שנראה, סדרה של הלכות של סבי דה פומבדיטה. עכשיו, מי זה סבי דה פומבדיטה? רשי מציין שזה רב יהודה וישיבתו, שכך מוזכר בפרק, בסוף פרק ראשון של מסכת סנהדרין, דף י"ז עמוד ב' שם. אומר הגמרא, אמר רב יהודה, חבית של שיתופי מבואות צריך להגביה מן הקרקע טפח. תוספות למטה כותב, צריך להגביה מן הקרקע טפח, מכאן אין להוכיח דהגבעה. יש קניין הגבעה בהרבה מקומות בשס, שאין להוכיח דהגבעה סגי בטפח, שמספיק טפח. למה? דשני שיתופי מבואות רבנן תדע, דלא קעתי אחה להשמיד דין הגבעה בכל מקום. אז אומר, אמר רב יהודה שההגבעה שאתה עושה במסגרת זכייה בשיתוף מבואות, אתה צריך להגביר אותו טפח מן הקרקע. כעת יש קטע שבסוגריים, והקטע המוקף בסוגריים ממשיך עד שורה רביעי בדף פי עמוד א', ובשוליים אצל הכוכבית כתבנו טעם הסוגריים. מיד אחריהם הגמרא מקשה על שיעור הטפח של רב יהודה ממקור שבו קטני מגביה משהו. כפי שאמרנו מוקדם יותר, יהיה כאן דברים בתוך הסוגריים, וכך כתבנו כבר שהם המשולשים שנראים סדרה של הלכות של סבי דה פומבדיטה. בתוך הסוגריים, אמר רבא, הני תרתי מילי סבי דה פומבדיטה אמרינו. מהם שני הדברים? חדה ה, מה שהזכרנו מקודם, שחבית של שיתופי מבואות צריכים להגביה אותו טפח כדי להפעיל את הזכייה. אידך, הדין השני שהזכיר רבה בשמו של סבי דה פומבדיטה, המקדש, מי שעושה קידוש בשבת, יום טוב, אם טעם מלוא לוגמיו, יצא. ואם לאו, אם הוא לא טעם מלוא לוגמיו, שיעור היין שהוא צריך לשתות, לא יצא. אמר רב חביבה, הנמי, סבי דה פומבדיטה אמרינו. עוד הלכה שהם אמרו, דאמר רב יהודה משמואל, עושים מדורה לחיה, אישה שילדה, בשבת. סבור מינה, היה מקום לחשוב את הדבר הבא. זה הווה מינה שהגמרא תדחה. לחיה אין, לאישה שילדה מקילים לטובתה להתיר עשיית מדורה, כדי לחמם אותה, אבל מה? לחולה לא. בימות הגשמים אין, זה זמן הקור, בימות החמה לא. עכשיו הדחייה. איתמר אמר חייה בר אבין אמר שמואל, הקיז דם ונצטנן, עושים לו מדורה בשבת, אפילו בתקופת תמוז. אז הקזת דם זה דוגמה של נגיד חולי מעבר לחיה, ליולדת, ומוזכר פה גם שבתקופת תמוז, לא רק בימות הגשמים. אמר מימר, הנמי סבי דה פומבדיטה אמרינו. דאיתמר, איזו היא אשרה סתם. אומר רשי, איזו היא אשרה סתם, אף אגב זה לא חזינן לדפחו, למרות שאנחנו לא ראינו שעבדו אותה, אותו אשרה זה עץ שהקצו לעבודה זרה, למרות שאנחנו לא ראינו שעובדים אותה, מחסיקינן לבחי. אז מה זה? אמר רב, כל שמשרתי עובדי גלילים שומרים אותה. אנחנו ממשיכים לדף פי, ואין תואמין מפירותיה. ההימנעות מטעימת פירותיה סימן שמדובר פה בעץ שהם הפכו אותו לעבודה זרה. ושמואל אמר, כגון דעמי לשפי שמואל, איזוהי אשרה סתם, הני שעץ שעליו אומרים כגון דאמרי, הני תמרי לשיחה דבי נצרפי דשתו לביום חגם. נצרפי אומר רשי שם עבוד עזרה שהייתה באותה מדינה. אז אם רואים עץ שלגבי התמרים, כמובן מדובר בעץ דקל, והם מייחדים את התמרים ליצירת, לעשיית שיחר לשם אותו עבודה זרה, סימן שמדובר באשרה. ואמרו לי סבי דבודיתא הלכתה כבתי דשמואל מיטיבי. עכשיו אנחנו מעלים קושיה על מה שהוזכר מוקדם לפני הסוגריים בעניין זכיהו על ידי הגבעת החבית ומסירתה למישהו אחר לשם שיתוף מבואות. מיטיבי, כיצד משתתפים במבוי? מביאים חבית של יין ושל שמן ושל תמרים ושל גורל ושל שאר מיני פירות, כלומר או מזה או מזה, אם משלו, אם החבית הוא משל אחד מהדיירים, צריך לזכות, צריכים לעשות זכייה, דהיינו להעביר אותו למישהו אחר לשם כל בני המבוי. ואם משלהן, אם מדובר בחבית שמלא פירות משל כל הדיירים, ואם משלהן צריך להודיע, הוא מגביה מן הקרקע משהו. אז מכאן, מהנקודה הזאת, בהקושה, לא טפח, אלא משהו. אגב, מוזכר פה בין היתר שאם מדובר בפירות שלהן, צריך להודיע, אומר רשי, צריך להודיע אם חפצים בכך, שהם המקפיטים בעירובין. ואמר המקפיד על עירובו, ושלא מוכן למסור, להיפרד מהפירות שלו, אז המקפיד על עירובו אינו עירוב, שאינו צרה באותה פת, ליתן לחבריו. אבל מי שלו, אם מדובר בפירות של אחד מהם, אין צריך להודיעו. למה? דזכין לא לאדם שלא בפניו. זה הטבה, זה זכות לשאר בני המבוי שבכך יכולים לטלטל מהמבוי לחצרות, זה לטובתם, זה זכות. ולכן אומר הכלל, זכין לא לאדם שלא בפניו, גם בלי ידיעתו. אבל העיקר כעת הוא מה שכתוב פה, שמגביע מן הקרקע טפח. הגמרא עונה, מהי משהו נמי? כלומר, המילה משהו הוא טפח. עד כאן שיעורנו להיום.